אין אפשרות לעזוב את המשחק, כל ניסיון לעזוב אותו הוא גם חלק מהמשחק. גם מי שחושב שהוא לא בתוך המשחק, זה גם חלק מהמשחק. גם מי שחושב שהוא למד את כל המהלכים, ויכול לומר לך איך לצאת מהמשחק, זה, גם זה חלק מהמשחק. כל מה שקורה במשחק קשור לשחקן. והשאלה, האם אתם רוצים לשחק או לא, כבר לא נשאלת, כי אתם כבר בתוך המשחק. מרשים, העולם הזה משחק איתנו, מנסה לשתות בנו. מה שאתם יכולים לעשות זה לשאול את עצמכם האם מתישהו הייתם בספק לגבי המציאות שלמדו אתכם, והמשחק ייגמר. איתכם מיסטר ולאד, אנחנו היום נכנסים לאוקיינוס הסוד ונצלול יותר לעומק כדי להבין מה באמת מתרחש סביבנו, כדי להתעורר מבפנים. והתחיל מעץ התאנים שמסמל את חזרה של בני ישראל לארץ, כאשר הוא התחיל לפרוח, הוא סימן לכך שבועה של הגאולה קרבה. העץ מסמל את ארץ ישראל כמו שעץ נמצא בתרדמת תקופה ארוכה ולאחר מכן פורח. כך ארץ ישראל הייתה שוממה עד שהיהודים התחילו לשוב אליה. מדינת ישראל הוקמה בשנת 1948, ולפי תוכנית אג'נדה 2030, ממשלת הזדון רוצה להכריז על משיח השקר עד שנת 2028, שיעמוד בראש סדר עולמי החדש. תחילה, כדי ליצור אותו בשבע השנים הקרובות, היו הסכמי שלום שלפתע הופיעו כמו בין מדינת ישראל עם בחריין, ואיחוד אמירויות בשנת 2020. ראובן ריבלין אמר באותו מעמד כי אנחנו עדים לאירוע היסטורי. ביחד אנחנו יכולים להוביל למזרח תיכון חדש. כך גם באותה שנה הסכם שלום בין ישראל לסודן ומרוקו. ועל כך עובד במיוחד החתן של טראמפ, דג'ארד קושנר, כספונסר בעל השפע מאוד גבוה. קושנר בעל פוטנציאל גבוה להיות זה שיכול להביא את הסדר העולמי החדש למדינת ישראל. במאה ה-12 אצל הגויים, נזיר אירלנדי קדוש מולכיה בשנת 1139, חזה שמשנת 1143, ועד שיגיע אחרית הימים צריכים להיות במלוכה 112 אפיפיורים. בהתאם לדבריו, האפיפיור הנוכחי פרנציסקוס הראשון הוא האפיפיור האחרון שיהיה בזמן משיח השקר. כאשר שגרירות של ארצות הברית עברה לירושלים, הקואליציה במדינות האסלאם יותר הדגישו את רצונה לעזור לפלסטינים בעזה בחורבן מדינת ישראל. אין יותר שום ספק מי הוא גוג וזה איראן, שהם העם האילני הקדום, אשר לפי ירמיה הנביא צריך לקבל שליטה באחרית הימים. כיום הקואליציה האסלאמית דנה על הרס מדינת ישראל, באופן רציני במיוחד, איראן. עם קריציסיזם נוספים בארצות הברית, ישראל תאבד את תמיכה הפוליטית שלהם ותהיה חסרת הגנה. ארצות הברית היא ההגנה היחידה של מדינת ישראל בהתאם למצב הקיים, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים לאורך זמן. אני הייתי לפני כמה שנים במכון המקדש בירושלים, ושם כבר הכינו את כל כלי המקדש לעבודת הכהנים. מה שהיה חסר עד לא מזמן זה פרה אדומה, שללא האפר שלה עבודת הכהנים לא יכולה להתחיל, ובית המקדש השלישי לא יכול להיבנת. בשנת 2018 בספטמבר הודיעה על הולדת של פרה אדומה ללא פגם. כבר בדצמבר של אותה שנה כהנים רבים עלו על הבמה ועשו הקרבת קורבן לבית המקדש השלוש. בנוסף, מכון המקדש עשה מטבע המקדש שבו רואים את טראמפ ומלך כורש השני, ושם כתוב, והוא ציווה עליי לבנות לו בית בירושלים. זאת אומרת, אחרי 70 שנות גלות, בבל, המלך כורש השני נתן רשות לבנות את בית המקדש השני, וכך אחרי שהם עלו למדינת ישראל 70 שנה, האמינו שטראמפ התחיל את הפרויקט בניית היסודות לתחילת בית המקדש השלישי. ובהחלט אנו רואים כבר בימינו, אנו שהתחילה בנייה כבר כמה שנים באזור הכותל המערבי, כיום זה בית ליבה ברחבת הכותל, אך אותו בית המקדש שרוצים לבנות, הוא יהיה תחילה לערב רב, ולכן נותנים כספים רבים במיוחד כדי לקדם בנייה בהר הבית ובהר הציון, ולהכין את העולם לבית המקדש השני שלהם. כי הוא לא מגיע מהקדושה, אלא הם מזרזים את הזמן ולוקחים הכל לידיים שלהם. בדצמבר 2018 התחיל קמפיין ביצירת כתר מלכות זהב בשביל משיח בן דוד, כביכול. לפי דעת הרב יוסף ברנר, יצירת הכתב הזה יזרז את בואו של המלך בישראל. כיום נותן ארגון סנהדרין במכון המקדש, ואני דיברתי עם אחד החברים שלו, תוכלו לראות בתמונה שעשיתי. הוא אמר לי שבניית בית המקדש היא תועלת ושפע לכולם העולם. אני שאלתי אותו האם לדעתו יהיה איחוד בין דתות שונות, והוא השיב ודאי, כבר יש שוויון בין כל הדתות. תשימו לב למילים שהוא אומר, והוא ממשיך, המטרה שלנו היא לאחד את כולם, כדי שכולם השתחוו לאל האמיתי. בבית המקדש השלישי עם כל העמים הוא מזכיר מאוד דעה אקונימיסטית, בו הסדר העולמי החדש מנסה לאחד את כל הדתות. דת חדשה על בסיס ניו אייג', עם יהודי אף פעם לא התערבב בין העמים, או דתות אחרות, המילים שלו יצרו חשד. בעצם בונים בית מקדש שטני שאין לו קשר לבורא עולם, שמטרתו להיות משכן בשביל משיח השקר. אקונומיזם, ניסיון לאחד בין כל זרמי הנצרות וכך בין כל הדתות, כולם לדת עולמית הדעה הזו, משפיעה על כל העולם, למשל דתות רבות, סבלניות, הרבה יותר לחתונות, חד מיניות, מה שלא קרה בשום דור קדום, למשל במחוז אלינויס, מצד הגאווה הוקם ביוזמת של ילדה בת 12, תוכלו לראות, לדוגמה, גם את ראש העיר של ניו יורק, תומך במצד, והחתונות חד מיניות הגיעו גם ליהדות. באירופה בממוצע לכל משפחה יש כ-1.4 ילדים, במשפחות מוסלמות יש כ-6-8 ילדים, וכעת יש כל כך הרבה מוסלמים באירופה. בדרך הזו הכנסייה הנוצרית באירופה לא תשרוד הרבה זמן, ואירופה תהפוך להיות למוסלמית. הדור הילדים החדש הופך להיות לדור הראשון שבו לא יקפו את ההורים שלהם ולא תוכלו לאפשר פנסיה בשביל הזקנים. כל המודלים, הסוציאליזם כגון קומוניזם, סוציאליזם, מרקסיזם, קפיטליזם, ומשטרי קהיליים איבדו מרקם, האליטה הייתה צריכה משהו חדש, וזה סדר עולמי חדש, שלטון עולמי של הלוציפריאנים, ראשי הערב רב וראשם משיח השקר, כמו שאמר דוד רוקפלר. כל מה שאנחנו צריכים זה קריזיס רציני, והעמים יקבלו את הסדר העולמי החדש. כך הם מנסים לעשות דרך קורונה ושבירת השוק הכלכלי העולמי במכוון. כמה זמן נשאר לנו עוד? כמו שהיה בתקופת נוח, כך יהיה באחרית הימים. ויהיה בזמנו פרשת נוח כתוב, ויער אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי ישחט כל בצר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוהים לנוח כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, ואינני משחיתם את הארץ. חמס תמיד היה על פני האדמה, מה ההבדל העיקרי שהיה בעולם לבין מה שקרה בימינו? מה עוד אנחנו יודעים לתקופת נוח? עוד בפרשה, בורא עולם אומר, ואני אינני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים, מתחת השמיים כל אשר בארץ יגוע. איך בדיוק הבהמות, הציפורים ויצורים החיים חטאו, שחטאו על הארץ, הרי הם לא חטאו, אלא הדנ"א של הבהמות ובעלי החיים שונו. אנו יודעים שמלאכים הנפולים לקחו את בנות האדם, והם הולידו להם את הנפילים והענקים. דנ"א של בני אדם שונה, ולכן נוצרו בארץ תולדות דמוי אדם, תולדות משונות כגון הענקים, הרפאים והנפילים אחרים. האם הימים שלנו דומים לימי נוח? העניינים, העיניים חסרות תועלת, אם השכל עיוור, הרבה אנשים לא שמים לב לסביבתם, כמה יש נושאים סביבנו, שמתראים על כך שעולם נשחט בהנדסת מזון, טרנס-הומניזם, נשק פסיכוטרוני, הידרו-התפצצויות, דילול אוכלוסייה, ערבוב אוכלוסייה על ידי מאגרים, מלחמות אינפורמטיביות, מקוטרה, שינוי ה-DNA ומלחמה על היהדות, כי רבים לא מודעים למה שקורה מחוץ לאזור הנוחות שלהם. כל נושאים הללו ועוד הרבה יותר הם עובדות התוכנית של ראשי הערב רב לבניית סדר עולמי חדש. ודפופוליזציה, מנהיגים עולמיים ואקטיביסטים של סדר עולמי חדש מדברים פתוח לגבי המטרה הזו. כבר הרבה מאוד זמן זה הנסיך פיליפ, בעלה של מלכת אנגליה שנפטר, שאמר אם הייתי יכול לחזור בגלגול נשמות לעולם, הייתי רוצה לחזור לעולם בתור וירוס רצחני אשר יוריד את כמות האוכלוסייה בעולם. ג'ק יפ קוסטו, חוקר והרפתקן נודע, אמר, כדי להזין את העולם אנחנו צריכים להשמיד 350 אלף אנשים כל יום. תשימו לב איזה רוצחים שקטים אנשים הללו היו. הנרי קיסינג'ר, האוכלוסייה העולמית צריכה להצטמצם ב-50%. טד טרנר, אם אוכלוסיית העולם הייתה 250-300 מיליון אנשים, שזה פחות ב-95% מאוכלוסיית העולם הנוכחית, זה היה אידיאלי. אנשים הללו הם בעלי נטייה פסיכופתית. רבים כבר יודעים, אלה הבני ג'ורג'יה שבארצות הברית עם 10 מטרות שהאליטה העולמית שמה לעצמה וקבעה בשפות הם 10 דיברות של סדר עולמי חדש. הדיבר הראשון אומר שאוכלוסיית העולם לא צריכה לעולם לעבור את 500 מיליון איש, ואיך אפשר לתחזק את הארמה הזו כאשר עכשיו בעולם מיליארדי אנשים אם לא לחסל חלק נכבד מהם. במדינות העולם השלישי, האליטה של הסדר עולמי החדש קידמה את הפופוליזציה בעזרת מלחמה, קריזיס מכוון, רעב ופנדמיות מהונדסות במדינות מפותחות. הם מקדמים מלחמה שקטנה ועל זה הזהרו אנשים רבים פעמים, אך לא מוכנים, היו להאמין שזה מה שקורה להם, שמישהו מסוגל לבצע רוע כזה באופן גלובלי. הנשיא גדיה אמר, קיים קשר במדינה הזו לשעבר, כל גבר, כל אישה וטף, לפני שאני עוזב את התפקיד הגבוה ומכובד של נשיא ארצות הברית, אני מתכוון לחשוף את הקשר הנסתר הזה. זה משפט שנשיא קנדי אמר שבוע לפני סצנת הרצח שלו. כך גם לארי מקדונלדס, קונגרסמן, 3 חודשים לפני שהרגו אותו בשנת 1983, אמר יש אצל משפחת רוקפלר ובני הברית שלהם מטרה ליצור מדינה כלל עולמית, אחת ולשלב סופר קפיטליזם עם קומוניזם תחת קורת גג אחת, והכל אמור להיות בשליטה שלהם. האם מדובר על תיאוריית קשר? התשובה היא כן, יש קשר שנעשה נגד אנשים בכל העולם. התוכנית הזו עתיקה מאוד ומרשעת בכוונות שלה. המלחמה השקטה נעשית נגד האנשים בעזרת סמים, תרופות מזון, מהונדס גנטית, רדיאציה, הנדסה גנטית, בזבוז משאבים טבעיים, ארץ של מעגל המשפחה וערכיים מורשת עם פגיעה בחינוך הילדים ועוד דברים רבים. דפופולציה היא לא המטרה הסופית של הגלובליסטים. אשר ביל גייטס מדגיש לא פעם שהוא רוצה לעשות בעזרת החיסונים שהוא משקיע בהם, אלא כדי זה הכוונה למטרה האמיתית שלהם. אשר הוצבה לפני אלפי שנים בהמשך הסרטון, תרכיבו את המטרה שלהם כתמונה שלמה. בשמיים מתיזים חומצה גופרתית, מלכלכים את האטמוספירה על ידי כימי, טריילרס, וכל זה בטענה שהם רצים לעצור את ההתחממות הגלובלית. זה נעשה על ידי מטוסים רדיואקטיביים, ובמשך שנה משחררים 20 אלף טון חומצה גופרתית. הם בעצם שכחו את המטרה לשם מה הם התחילו. לפחות לבדוק האם זה עובד להם בפועל, הם ממשיכים עוד ועוד, ועד היום לפזר גופרית בכל העולם. אנשים רבים חוששים לדבר על כך, כי פוחדים שיגידו להם שהם מונעים את האפשרות לטפל בהתחממות הגלובלית. המומצאת, בינתיים מתים מכך 50 מיליון איש בשנה מהרעלה באוויר. הם רוצים לפזר יותר, החישוב הם פשוט, אבל בכל עלייה של 1% מתים ב-10,000 איש יותר, ואז החומצה הגופרתית נשטפת עם הגשם ועוברת למאגרי השתייה. פשוט מאוד לפזר חלקיקים על אזורים בשמיים. אחרי שהפיצו חומצה גופרתית, התחילו להפיץ אלומיניום באוויר. יש לו פי 4 נפח מאשר חומצה גופרתית ופי 10 פחות מהירות של קלקולציה. מה שאתם רואים שצילום של מיקרוסקופ אור המראה איך נוצרים חלקיקי אלומיניום על ידי זה שמפזרים אותם באוויר. המטוסים שעושים זאת הם מטוסי מסחר עם כנפיים רחבות ויכולים בקלות להחזיק מסע כבד במשך קילומטרים רבים בגובה רב. כל זה נכנס לתוך קטגוריה של הנדסת אקלים, כאשר מפזרים את חלקיקי האלומיניום בסטטוספירה, הם משקפים את חום השמש כמו שנעשה בעת פריצת הר געש, ככה האליטה רוצה להחליש את אור השמש שמגיעה ארצה. הקורפורציות כל הזמן מהונדסות את האקלים, כל זה פוגע במיקרו-אקולוגיה, כדי שהתבואה לא תוכל לשרוד לא רק בארצות הברית, אלא בעולם כולו. הבעיה הנוספת היא שינוי האקלים עצמו, כל החלקיקים הללו שמפזרים באטמוספירה, פוגעים במים. בקליפורניה עשו טסט בשנות ה-70 מהשתייה, ובשנת 2007 מצאו במים כמות מופרזת של אלומיניום, ברום וגופרית, וכל המתכות הללו בכל המים, אפילו של אריזונה בו זמנית, כל זה קשור לכימיטריילר. האלומיניום שמתפזר מגיע גם למערכת השורשים של העצים, ואז העצים נראים כך כאילו הם שמתייבשים מחוסר נוזלים. אך כל זה לא כך במזרח קליפורניה. יערות שלמים מתים מחסימה בשורשים שלהם. ידוע עוד משנת 1970 שהאוזון נפגע באטמוספירה היקף פיזור של חומצה גופרתית באוויר. הם בעצם פוגעים בשכבת האוזון. פרנסיס מנגלס הוא מומחה במדעי המים. הוא עשה ניסוי מעבדה על המים וגילה שבמזרח קליפורניה כל המים מזוהמים בנהרות ואגמים. שאלתי אותו כמה צריך להיות המדד הנורמלי של המתכות במים, מה שנורמלי זה 0.5 מיקרוגרם לליטר, זה הנורמה. למשל בערי שסטה כמות האלומיניום היא 12,000 מיקרוגרם לליטר, שזה פי 24,000 מהנורמה המותרת, וזה קורה בכל המים בעולם. בבריטניה פרסמו לא מזמן את הסטטיסטיקה של הנפטרים עד שנת 2018. אנשים יכולים לצפות שסיבות המוות העיקריות היו התקף לב, סרטן ושבץ מוחי. אך לא מקור המוות הראשון היה דימנציה. זה קשור גם למחלת אלצהיימר, אשר קורית עקב עודף אלומיניום בגוף ובמוח. המכון המטאורולוגי העולמי הוסיף 11 סוגי עננים חדשים, שעכשיו מופיעים בשמיים ולא היו לפני כן. הכל עקב הכימיטריילרס. גם הדבורות נפגעות. המחקרים הראו שאלומיניום הוא אחד הסיבות למוות רב של הדבורות, עקב דיספונקציה מנטלית, הן פשוט מפסיקות לחשוב. בנוסף, ציפורים מתות בכל העולם, כך גם דגים, מאות אלפים בכל העולם. מדובר כאן על הרג המוני, אשר מתרחש באישור של האום. גיאו-הנדסה היא הגורם לכך שאנחנו מאבדים את החופש שלנו. כי גם אם יש לכם נשק כסף או נדלן, ואם אתם מתים עקב מחלה בקנה הנשימה או זיהום של האיברים, אז כל מה שיש לכם כבר לא שווה את זה. יש עדיף אנשים שחושבים שכימיטריאל זה מיתוס אירוני, כל זה עקב כך שעברו שטיפת מוח, שקורה דרך התקשורת וממומנת על ידי הגלובליסטים. יש עובדות רבות שניסויים לא עתים מתרחשים על אנשים בלי רצונם. למשל, בשנת 1940 לקחו ילדים יתומים או חיילים חולי רוח מבית, מי שפוגעים בקבוצות מיעוטים, אנשים חולים או נכים, אסירים מבית הסוהר, ובדקו אליהם נשק כימי או ביולוגי, רדיאציה, סמים באופן אופרטיבי, פסיכולוגי, עינויים. זה מזכיר גם את פרשת ילדי תימן או ילדים המרוקאים בארץ. לפעמים הניסויים התרחשו לא רק על יחידים אינדיבידואליים, אלא גם על ערים שלמות, ואנשים אפילו לא חשדו שזה מה שקורה איתם. למשל, בין השנים 1950-1960 השתמשו בחומר רדיואקטיבי ZNCDS, על ערים סן לואיס באריזונה שבארצות הברית ובקורפוס קריסטי שבטקסס. בשנת 1932 עד 1972 בטקסגיקי שבאלובמה היו בכוונה מדביקים אנשים בריאים בסיפילוס. כיום הניסויים על בני אדם מתרחשים באופן בינלאומי. וקורונה זה ניסוי פסיכולוגי הקטן מבין כל מה שבאמת עושים. ניקח לדוגמה הנדסת מזון, איך משנים את האוכל שלנו על ידי ריסוס, על ידי חומרים רדיואקטיביים ששמים באדמה, ניתוג גנים מסוימים ושמים ב-DNA של הצמחים, RNA, זה אז מה שעשו בחיסון. קורונה זה כבר פרקטיקה ידוע, פשוט אין עדיין לא עשו זאת ממשית על אוכלוסיות גדולות בעולם. ודווקא בהנדסת מזון, האפשרות של הרביעית, החדרת RNA זר ל-DNA של הצמח, הוא המסוכן ביותר. מדובר על טרנסג'נדרינג. הצמח יכול לקבל גן זר מאורגניזם אחר של חיות או חרקים, ואפילו גן אנושי. בארצות הברית 80% מהצומח, כמו למשל התירס, כבר מהונדס גנטי. כאשר המזון המהונדס עובר בעמדה לשולחן, האוכל לא פעם מדענים בכל העולם מזהירים על תופעות לוואי, תמורות שיכולות לקרות. דרי רימלי וורן, מנהלת רפואית בנטרול סולושן פונדיישן, אומרת שמזון מהונדס גנטי הורס את האיברים מבפנים, גורם לחוסר פריון, יוצר קיבים במערכת העיכול. לפני 30 שנה כמעט ולא היו אנשים עם אלרגיות לאוכל, וכל יום יש לי כל כך הרבה, יש כאלו שאילו אלרגים פטרוזיליה, חברת מונסטנטו מחדירה גן פרלמנטטי של חוסר פריון בתירס, הסם של הקורפורציה אפיסיטי, היא שעובדת עם מונסטו ויש לו פטנט על כך, היא פיתחה גן אשר גורם גם אצל גברים וגם אצל נשים ייצור של אנטי גופים ופוגע לחלוטין בפריון. חברת דופון ומונסטנטו קנו את הפטנט הזה לעצמם. האם אתם רוצים לדעת האם יש באוכל שאתם אוכלים גן של EPYCATI? אז FDA עשתה הכל כדי להסתיר מפני הציבור את המידע הזה, ואתם חשבתם שהיא מסתירה מידע רק לגבי חיסוני COVID-19? היצרן העיקרי של מזון טרנסגנטי היא חברת מונס נטו, אשר מדגישה שהם עשו ניסויים על המזון המהודס על העכברים במשך 3 חודשים. הניסויים עברו בהצלחה, לכן המזון המהודס שלהם הוא לא מזיק בשביל בני אדם. אך תשימו לב מה קורה כאשר עשו מחקר עצמאי שלהרבה מאוד מעכברים הופיעו גידולים ענקיים, והכל אחרי 4 חודשי דיאטה של מזון מהודס. וכך בעצם אישרו אוכל מהודס גנטי ללא שום ניסויים חוזרים, מה הופך את הנדסת מזון למסוכן. כדי להחדיר גן לצמח מסוים, אורגניזם מסוים ניקח לדוגמה מצפרדע, צריך שיהיה ספק משהו שיכול להחדיר את גן לסטרוקטורה של ה-DNA, בדרך כלל משתמשים בפלוזמידים, בקטריות שנמצאות באדמה, פלוזמידים הם אורגניזם עצמאיים דומה לווירוס. את הפלזמידה מוצאים בבקטריה, חלק מ-DNA של הפלזמידה נחתך ובמקומו שמים עם DNA זר. ואז הפלזמידה שסונת מוחזרת לבקטריה, תאי הצמח מוכנסים לסביבה של אותן בקטריות, וככה הפלזמידים חודרים עם הגן הזר לכרומוזום של הצמח. הבעיה הגדולה כאן הם פלזמידות, הן לא רק יכולות להכפיל את עצמם בתאים אחרים כמו שלנו, אלא יכולות גם לעשות אינטגרציה לתוך ה-DNA, למשל של גוף האדם. פלזמידה הופכת להיות לחלק מה-DNA ובהמשך התא כזה משתכפל. אם הגוף שלנו מסוגל לנקות את עצמו מזיהומים כימיים שונים, את השינוי ב-DNA באורגניזם שלנו כבר לא ניתן לתקן. זה אחת הדרכים בהם ה-RNA זר אחרי חיסון COVID-19 משתלב בתא האנושי, ובהמשך הספר לכם על מה. אם אצל עכברים בעיות בבריאות קרו אחרי 4 חודשים, אחרי שאכלו רק אוכל מהונדס גנטי, כאשר אורך חיים הממוצע הם 2.5 שנים, אצל אנשים כאשר הממוצע הוא 75-85 שנה. הבעיות יכולות לבוא לידי ביטוי אחרי 12 שנה בו אוכלים אוכל מהונדס גנטי. המזון המהונדס בשוק כבר קיים 12 שנים, אנשים יוכלים לא רק אוכל מהונדס, אלא גם מזון מסוג אחר. לכן השפעה של המזון המהונדס יכולה להגיע יותר מאוחר, הפגיעה בגוף האדם כבר מתרחשת. היום הנדסה גנטית זה לא רק בצמחים, אלא גם בבעלי חיים, ויש הרבה למשל דברים מהונדסות גנטי של חברת מונסנטו, ידושים מהונדסים גנטית, אשר מי שהיה הספונסר שלהם הוא ביל גייטס, כדי להפיץ דרכה מחלות דג סלמון מהונדס גנטי. אם ישחרר רק 60 דגים שעברו הנדסה גנטית לאוכלוסייה של 60,000 דגים בתוך 40 דקות, לא יישארו יותר דגים רגילים, כולם היו עם גן מהונדס. תשימו לב לעופות אשר התזונה שלהם זה הגרעינים מהונדסים גנטית, הם בעצם הופכים להיות מהונדסים עיזים שהחזירו להם גן של עכביש, ויש להם קורי עכביש בחלב. פרות מהונדסות גנטית של ביל גייטס, כל זה שוב מזכיר לנו את הים נוח ודור המבול. דרכים אחרות של מלחמה שקטה באנשים היא הפארמה הגדולה ב-26 ביולי בשנת 2000. בגיליון הרפואי האמריקאי פורסם מאמר של דוקטור ברברה סארפילד תחת הכותרת האם באמת הבריאות של ארצות הברית היא הטובה בעולם. משרד הבריאות בארצות הברית הורג 225,000 אמריקנים בשנה, 106,000 נפטרו מתרופות שאושרו על ידי FDA המושחת, ו-119,000 נפטרו בשנה מרשלנות רפואית. באתר של ה-FDA יש את אותם מספרים תחת המושג של שפעות לוואי עקב תרופות כל שנה. 2.216 מיליון פציינטים קוראים להם קשיים אחרי שלקחו תרופות ו-106,000 מתים מהם. זה לא סוד שכל הפרמה והרבה ממחקרים הרפואיים ולימודים אקדמיים הרפואיים ממונים על ידי משפחת רוקפלר. כסף גדול גרם לכך שדחקו רופאים שפעלו מן הצדק, סגרו להם פרויקטים אשר יכלו לעזור לאנשים להחדיר את רפואתם. כך מערכת הבריאות בארצות הברית הפכה להיות לחלשה כפי שהיא, ידוע כיום וכך זה גם מתרחש בכל העולם. משרד הבריאות לא יכול לרפא מחלות. הרפואה המודרנית טובה רק בשביל רפואת חירום, בשביל אבחון ומניעת סימפטומים, וזה למה כך כי המייסד של האינדוסטריה הרפואה המודרנית, דוד רוקפלר, באותו ביוגרפיה אמר לגבי המטרה של העבודה שלו. חלק באמת חושבים שאנחנו חלק מהקבל אשר עובדים נגד האינטרס של ארצות הברית, ומאפיינים אותו חמית משפחתי כאינטרנציונליסטים שיש להם קשר נסתר עם משפחות עשירות אחרות בעולם כדי ליצור פוליטיקה גלובלית וסטרוקטורה כלכלית עולמית אחת שזה סדר עולמי חדש. אז האם אשימים אותי בזאת אני אשם ואני גאה בזה. רוקפלרים ובעלי הברית שלהם לא עובדים בשביל להפוך את הרפואה ליותר טובה בשבילכם, אלא בשביל לפגוע בגוף, בחיים ואפילו בנשמה שלכם. קרן רוקפלר ממנת את הנדסת הגנטית במזון ובעלי החיים ואת החיסונים. לימדו אותנו שהחיסון היה הסיבה היחידה שבגללם ניצחו מחלות קשות כגון פוליומיאלית, אוספה, דיפטריה ועוד. אך גם אם לא קל להאמין לכך, הרעיון הזה לא מבוסס על עובדות, אלא בנוי על פרופגנדה של דורות שלמים. לגבי עניין החיסון, כך כמו עם הנדסה הגנטית, יש הרבה אי הבנה בהיסטוריה. היו גם ניסויים עם תוצאות חיוביות של חיסון, בעצם כך לימדו אותנו, למשל דוקטור דג'נר עם אוספה של הפרות, או פסטר עם הגלחת, אך לא הכל פשוט כל כך. בדרך כלל מוצאים לאנשים להתחסן כאשר המגיפה כבר נמצאת במגמת ירידה. באופן טבעי, היגיינה, מים נקיים ותזונה נכונה, עצרו את המגיפות, לא החיסון. בדרך כלל אחרי החיסון היה גל שני של מגיפה. למשל באנגליה בשנת 1867 ועד 1870, חיסנו בחיסון חובה נגד הבעבועות שחורות 97.5% מהאנשים שנה לאחר מכן, ב-1871, מגיפה קטלנית של הבעבועות, שאכן הרגה 44,840,000 איש. חיילים שהשתתפו במלחמת העולם הראשונה בשנת 1918 עברו חיסונים עד מעל הראש, אך ברגע שהגיעה השפעת כולם נהיו חולים בה. השפעת הספרדית ב-1918 לקחה אימה כ-50 עד 100 מיליון איש. ב-2001 מחקר גנטי של הווירוס, השפעת הספרדית הראה שאין אצלו שום סכנה מיוחדת לעומת שפעת אחרות, בשום גן שלו מה שהפך את השפעת הספרדית לכל כך מסוכנת. הפגיעה בעורקי הלב, ירידה חדה של לחץ הדם, הרפו להכרה שטפי דם, התרחשו אצל החולים הרבה יותר מהר מאשר פגיעה של הווירוס בריאות. והם ידוע שטוקסינים ממכניזם כזה אין בגן של הווירוס הספרדי. אז מאיפה הפיעו הטוקסינים? בקטרים והרעל היו בחיסונים, אשר הפכו הווירוס רגיל למסוכן מאוד. באותה עת האזרחים רצו להתחסן ופחדו להידבק מהחיילים שחזרו מהמלחמה וגם חלו. תזכרו, הם קיבלו את החיסונים קודם כך. האפידמיה התפשטה בכל העולם ובקיץ 1919 היא בעצמה הפסיקה. המחלות לא נעלמו, פשוט שינו את השם שלהם. למשל מחלה שמופיעה אחרי החיסון מבעבות רוח קיבלה את השם שלבקרת חוגרת למרות שזה אותו וירוס. כמות החיסונים לילדים גדלה באופן רדיקלי מחמישה חיסונים בשנת 1960 ל-24 ב-1983. לקיים 52 חיסונים והילדים לא הופכים להיות לבריאים יותר, אלא להפוך. יש יותר מחלות קשות כתוצאה מחיסונים, כגון אסתמה, סוכרת, אלרגיות שונות, לקמיה, חס ושלום, הפסקה בהתפתחות שכלית, אוטיזם, זאבת, ארטריט, אקזמה, אפילפסיה, פגיעה בקרום המוח וגם מוות אחרי חיסון במיוחד שומעים כיום. אך רשויות הבריאות לא רוצות להודות בסיבה האמיתית למוות, הם פשוט שינו את השם, וברפואת ילדים בפדיאטריה, מוות מחיסון, קיבל שם אחר, סינדרום של מוות פתאומי. אצל ילדים כך הם מנסים למצוא מאנשים להיות מודעים לפגיעה בחיסונים, כי פשוט לא אומרים את זה בשם האמיתי שלו. גם אצל מבוגרים קוראים בעיות מורכבות ומוות. התקשורת לא מדברת על מקרים הללו, כמעט הוא בכלל בינואר בשנת 2018, בסנאטור של מחוז ניו יורק, חוסה פרלט המת מהלם ספטי אחרי 4 ימים שקיבל חיסון נגד שפעת. יש הרבה מאוד מקרים של אוטיזם אחרי החיסון. בארצות הברית בשנת 1970 היה ילד אחר מתוך 10 הלך עם מלאכת האוטיזם. ב-1986 החיסון נהיה החובה. ב-1995 כל ילד מתוך 1,000 סבל מאוטיזם. ומ-2018 כל אחד מ-59 ילדים חיסון זה אונס נגד מערכת החיסון של הגוף, חשוב שתדעו זאת. מה יש בחיסונים, מה הופך אותם למוקד ויכוח של יש רופאים מושחתים אשר מקדמים את החיסונים בלי להזכיר את ההיסטוריה שלהם. כמו שעשינו מעט כאן, ולא אומרים שהם ממונים על ידי קרן וקפלר, וביל ומלינדה גייטס, אשר יכולים להיות גורם למוות. יהיה הרבה יותר קשה למצוא את המידע הזה באינטרנט, כי הרבה מאוד מידע לגבי החיסונים חבוי על ידי גוגל עצמו. גוגל היא אחת השחקנים החשובים בבניית סדר עולמי חדש, ושלטון הדיקטטורי הפשיסטי. המידע לגבי החיסונים גם נסתר על ידי ממשלות העולם, משתפות פעולה בימינו עם האליטה. אחרי בדיקת מעבדה שעשיתי במכון פרטי חיסון בחיסונים, יש חומרים אנורמליים ולא משנה אם הם קשורים או לא לחיסון COVID-19. בטא פרופיולוקסטון, חומר מסרטן. יש שם כספית שזה רעל בשביל גוף האדם. גלוטרלדהיד, קנצרוגן, יש שם אלומיניום. גנטרמיצין, שזה אנטיביוטיק. יש פרומדלגיד, עוד מסרטן. נאומיצין, אנטיביוטיק. טריאן בוטולופוספט, זה רעל, ועוד חומרים רבים שלא צריכים להיות בגוף האדם, כלל כמובן בנוסף לכל ילד, שם מיקרואורגניזם חי, או מה שכן מפרסמים את טכנולוגיית RNA. אך זה לא הכל, מוסיפים עוד תאי עוברים, שמרים מהונדסים גנטית, תאי דם של חזיר, תאי דם של סוס, תאים של כבשה, תאי מוח של ארנב, תאי כליות של כלב דם של עטין, תאי כליות של קופים, תאי ביצה של תרנגולות, תאי ביצה של אווז, ועוד פשוט מלכלכים את הדם ואת תאי הדם. האם באמת צריך את כל זה? ודאי שלא. זה משבש את פעילות הגוף. בעצם הרעיון ב-COVID-19 ובכלל בחיסונים הוא קודם כל להכניס את 209 הכימיקטים במספרם לגוף, ממש מרק של רעלים. משה לא קורא בחיסון אחד אלא צריך סדרה של חיסונים. עכשיו אתם מבינים למה שחשוב להם שאנשים יעשו 3 אפילו 4 ו-5 חיסונים שהיו בעתיד כדי להכניס את כל הרעלים בגוף? אם אנשים יקבלו את כל החיסונים מגיל לידה עד גיל 18, ייכנס לגופם 13,512 מיקרוגרם של כספית, שזה 13 גרם, זה הרבה מאוד. כאשר נותנים חיסון כזה לילד בן שנה וכל פעם מעלים את המינון, ודאי שנראה בעיות רבות במיוחד כאשר רופאי ילדים, אשר משתפים פעולה בחיסון ילדים ברגע שהם גורמים לילד בן שנתיים לקבל את כל החיסונים, על כל ילד הוא מקבל תגמול של $400, תמיד תבדקו אחרי הכסף. חיסונים נגד שפעת או וירוס כמו COVID-19, יש בו פי 250 כספית, יותר מהנורמה המותרת. אותו FDA מושחת רואה ב-0.85 מיליגרם של אלומיניום במים ובמזון שלנו כלא מסוכן. את הילדים הקטנים מכניסים להם חיסון של 5 גרם מיליגרם אלומיניום, כאשר הם מגיעים לשנה וחצי, שילוב של אלומיניום וכספית יוצר תערובת רעילה אף יותר של אמלגם. ביל ומלינדה גייטס נתנו $24 מיליארד למימון החיסונים לילדים בנות העולם השלישי. למה הם משקיעים כל כך הרבה מאמץ אם החיסון לא מגיע מפני מחלות? ביל גייטס אומר שהוא יכול ליצור חיסון לילדים שבאמת מצריכים אותם, הם יכולים לצמצם את כמות הילדים שמתים כ9.5 מיליון, ויתרון הוא פחות מחלות וצמצום אוכלוסייה. לדעתו זה הדרך שבו החברה צריכה לדאוג לעצמה. זו הנוסחה של ביל גייטס לצמצום אוכלוסייה שפרסם אותה ב-TED. להדגיש ללא בושה, אם הוא יבדוק טוב עם ארגון הבריאות העולמי, הוא יכול לצמצם את אוכלוסיית העולם ב-10-15%. החיסונים לא רק בשביל ילדים, אלא גם בשביל מבוגרים. בעתיד הקרוב יופיעו עוד ועוד חיסוני חובה בשביל מבוגרים. זה התחיל בתוכנית אנשים בריאים 2020, בעקבות כך אמר משרד הבריאות, ארצות הברית, שהתוכנית הלאומית זה לחסן כל אוכלוסיית המבוגרים. בכל החיסונים שיש ושהיו, ביל גייטס מנסה לשכנע את כולם בצורך של החיסון. הוא כל הזמן מפחיד את העולם בכך שזה מחלה מסתורית ויכולה להרוג 30 מיליון אנשים תוך חודשיים, ואנחנו צריכים להתכונן לזה, כמו במלחמה, לכן זה נראה כמו שדה קרב בישראל בכל תקופת הסגרים. אם נחזור ליתושים המודסים גנטית של ביל גייטס, גרמה להפצת וירוס זיקה בברסיל, ובאמריקה הווירוס משפיע על גודל המוח של הילוד. לגבי החיסונים למבוגרים שהיו חובה הרבה יותר מחיסון קורונה COVID-19, כאן מדובר על וימת 2, כפי שהמכנים אותו גן הרוחניות. המידע הזה נחשף מהפנטגון, בו יש להם חיסון אשר יכול לפגוע ברצון הרוחני של האדם. הם בעצם רוצים לבלום את הגן הזה כדי ליצור אפקט של ניתוק. האדם והבעיה הפנימית שלו, הפרויקט הזה נקרא פאנבק. זו טכנולוגיה משנת 2005. כיום המטרות הרבה יותר רחבות וכך תיחשפו לכך. החיסון וההנדסה הגנטית לא רק יכולים לשנות את המאזן הכימי של האורגניזם שלנו, אלא הם במובן המילה לשנות את המבנה של ה-DNA שבורא עולם יצר לנו, בשוק כמו שהיה בימי נוח. אחרי שדיברנו על הטכנולוגיות הללו, כעת תבינו לאן הם רוצים לקדם אותם, ממש בעתיד הקרוב, ושהחיסון הוא לא רק קשור לתחום הרפואה, אלא גם להנדסה גנטית. המחשב הקוונטי והבינה המלאכותית שתחובר למוחות של בני אדם, שכבר שמו לא מעט אליה, זו תוכנית מספר אחת של האליטה. הערב רב, תוכנית שנייה זה לנצח את המוות בשביל עצמם וליצור עולם סינתטי. היום רוצים ליצור סליל גנטי שלישי אצל בני אדם על ידי ננובוטים. אנחנו נושמים את הננו חלקיקים דרך שובלים של המטוסים, שדיברנו חוץ מכל המתכות והרעלים שמפזרים באוויר דרך תזונה מהונדסת גנטית. הסביבה שאנחנו חיים כיום מלכלכת את בני אדם גם בננובוטים רדומים, אשר יכולים להתחיל לפעול על ידי מערכות 5 ו-6G, שזה 30 ואפילו 60 מגה הרץ. אם אתם תבחרו להכניס לגופכם שבבים, מיד הננו חלקיקים בגוף יתחילו להיות פעילים. ה-DNA יתחיל לעבור שינוי, תתחיל להופיע סליל שלישי של DNA, כעת ה-DNA שלנו בנוי משני סלילים. כשהופיע סליל שלישי, זה ישנה את כל האורגניזם של הגוף ואת המוח. מי שיוזם את התוכנית הזו, היא חברת דרפה, שדיברנו עליה, אליטת הערב רב, דרכה רוצה להשיג חיי נצח. לא מזמן יצרו מחשב קוונטי ביולוגי, הם הגדילו את כמות הקוביטים בו ועשו אותו יותר מאשר כמות תאי העצב שיש במוח האנושי. כעת לגנום האנושי סדרתיות אם לקחת את ה-DNA ולפתח מודל דיגיטלי של DNA, באותה סדרתיות שיש לגנום האנושי המקורי, והוא יופיע במחשב. ניתן יהיה לשנות את הסדרה של הנקליאוטידים ובלוקים של ה-DNA. מחשב, ואז בעזרת המחשב ליצור העתק של ה-DNA עם השינוי שיתרחש באופן דיגיטלי. ייווצר סליל חדש, כך אפשר גם לבנות איבר שלם. פרופסור ג'ורג' פורסט דיבר על כך שכבר הצליחו ליצור שלפוחית שתן מחומרים סינתטיים לרפלנטציה לילדים, בהמשך יהיה אפשר לייצר איברים שלמים על ידי מחשב ביולוגי ומדפסת תלת-ממדית, כל זה כבר מתרחש. ניתן לקחת גם רקמה מאדם שנפטר, ולכן יש אותה לפני שעשו זאת. תחייש שחזר את ה-DNA וטכנולוגיית ה-MRI, וסנקווטור יכלו לעזור בכך, ואז דרך מחשב ביולוגי לשנות את סדר ה-DNA באופן הרצוי, ולבסוף להדפיס את התוצר בביו-מדפסת תלת-ממדית. חברת גרטר דיברה על כך שכבר בשנת 2022 התחילו להוציא איברים המודפסים בביו-מדפסת תלת-ממדית, ולכל אדם יהיה אפשרות להשיג איבר מודפס אחרי 3 שנים. השוק של מדפסות תלת ממד יעלו על מיליארד דולר, וביום מדפסות ישומשו בכל ניתוח שליל שלישי. הם הוסיפו שאחרי עד שנתיים ל-10% מאוכלוסיית המדינות המובטחות, יהיה איבר או חפץ שיודפס במדפסת תלת ממדית. השתמשו בטכנולוגיה הזו כדי ליצור פרטזות ואינפנטוד. אז יש לנו קונפרגרנציה, יש מושג שנקרא ביולוגיה סינקרטיבית. חקרתי את הנושא לעומק, מדובר על ביולוגיה מספרית, או לא ביולוגיה ברמה של DNA מספרית, כך בעצם המדע מנסה לחבר בין הטבע ביחד עם קונפרגרנציה, שזה קוד ממוחשב. בעצם כך אפשר יהיה להשתמש במחשב ובינה מלאכותית כדי ליצור DNA, אשר יוכל לעשות משהו שלא קיים בטבע. וכאן מתחילים להיות ימי נוח ודור ומבול, אשר עשו את אותו הדבר, ושיבשו את הבריאה. לאחר מכן את ה-DNA החדש אפשר להחדיר לכל מקום. וכל זה בזכות אינטרנט של דברים שמתחילים מ-5G, מעבר אינפורמציה דרך האינטרנט. בהרוורד הצליחו לשמור מידע כמו בדיסק קשיח, רק בסליל DNA, מה שאומר גם כרטיסי זיכרון עוברים מהפך. אין צורך לשמור אותו במקום מיוחד, טיפת חומר קטנה מאותו סליל DNA, ואפשר למשוך את כל המידע שהאנושות יצרה במשך שנה שלמה. אם לקחת בחשבון את ה-DNA כשפת תכנות של החיים, אז למה לא ליצור בבסיס של DNA מחשב שיוכל לחשב כזה מחשב, יוכל להשאיר מאחור את המחשב המוכר לנו ואפילו מחשבים קוונטיים. נקודת מפנה בפיתוח מחשבים קוונטיים הייתה כאשר יכלו לעשות מודולציה ל-DNA שלנו, במיוחד של הפרוטונים, תוכלו לקרוא ל-DNA גביע גרל הפרטאינים הם מכניזם אשר גורמים ל-DNA שלנו לפעול. הם בנויים תחת תהליך של רביית ה-DNA שלנו, כדי להבין את הסטרוקטורה, לא של DNA אחד, אלא של כמה. תחיל לבדוק קבוצת פרוטאינים, וזו עבודה לא פשוטה. כי לכל אחד יש צורה מיוחדת. אם נוכל להבין את המבנה המיוחד של הפרוטאין, אז אתם בעצם מקבלים קונספציה בינארית של אחד, וזאת אומרת אפשר לפעול או לחבוט את הפרוטאין, כך גם קורה במחשב קוונטי. כאן כבר לא מדובר על העתק של DNA מקורי, אלא DNA הסינתטי, אלא להתחיל לשכפל את ה-DNA הסינתטי. כתבה שהייתה בעיתון ניו יורק טיימס, מדענים פרסמו על יצירת גנום סינתטי של האדם. זאת אומרת שהם השתמשו בחומר כימי כדי להרכיב את כל ה-DNA האנושי, אשר נמצאים בכרומוזומים, שניתן לאחר מכן ליצור ילדים דרך ה-DNA הסינתטי. ללא הורים ביולוגיים, הכוונה אנשים סינתטיים, על הנושא הזה גם קיבלו גייס לתקשורת בתוכנית אירוח בשם דיבייט גדול, תוכנית אמריקנית, דיברו על הנושא של אנושות ועתיד. שם היה ביולוג ריצ'רד דוקנס, הגנטיקאי ידוע בעולם, ריי קרנטו, מנהל של מייקרוסופט ריסרצ', ארי קורביס ועוד דמויות ידועות. דוקנס הדגיש שכבר 30 שנה הופכים את ה-DNA לממוספר, ואת הקוד הזה מעבירים למחשב בשנת 1995. הקבוצה שלו הצליחה לעשות סקרציה של גנום הראשון של ייצור חי בשנת 2005. הצליחו למספר ולהעביר למחשב גנום אנושי, רק לא מזמן הם הגבירו את הקצב כדי לתרגם 100,000 גן אנושי בשנה. זה יגרום להתפתחות של ביולוגיה סינקרטיבית או ביולוגיה דיגיטלית. לדר ונטור יש מעבדה בקליפורניה שנקראת מכון למלחמה בזקנה, תרגם את זה למכון לחקר על מוות, למה שנקרא סינקרציוזם, שזו תוכנה מיוחדת לתרגום ודיגיטציה של DNA. המכשיר הזה יכול לעמוד על השולחן. בשנות 2010 הצליחה מעבדת ונטור ליצור בקטריה סינתטית מלאכותית, אשר ונטור הוריד DNA שלה את כל הגנים אשר יכולים לגרום לבקטריה להתרבות. לאחר מכן המדען עשה מכשיר אשר יכול לעשות סינתזה למולקולות מורכבות מפיפטידים עד RNA ו-DNA. העבודות שלו נחשבים להישג רציני במדע, כולל הרעיון לתרגם את כל הגנום האנושי וכמובן לייצר אורגניזמים סינתטיים. חברה בשם סינתטיק גנומיק יצרה מכונה שיכולה לסנטז כמות גדולה של ניוקלידים בלי צורך בעזרה אנושית. למכונה הזו נתנו שם Digital to Biological Converter או DBC. המכונה פועלת כמדפסת תלת-ממדית, מכניסים לתוכה עיצוב שנעשה במחשב של גנום, ועל ידי שיש בו את כל היסודות הכימיים שמרכיבים את ה-DNA, גואנין, תמין, ציטוזין ואדנין. לכן יש צבעים ביוכימיים מוכנה, היא מסוגלת ליצור צורות ביולוגיות מורכבות, כמו שעושים זאת תאי הגוף שלנו, אך בכמות קטנה יותר העבודה מתרחשת אוטומטית ולא דורשת שום פיקוח של אדם. מה שאמרנו עד עכשיו, שניתן לתרגם את ה-DNA לקוד ממוחשב, לשנות אותו ולעצב, ואז לשלוח לביו מדפסת תלת-ממדית כדי לשכפל אותו וליצור DNA סינתטי. כיום יש הרבה מידע ומאמרים על הנושא הזה, אשר מסבירים רק על יצירת תאים בדרך הזו, כמו למשל תאי גזע. יש דרך נוספת לשכפל את ה-DNA, יוצרים ממנו תא, שמים אותו במיכל נוזלי, ואז מתחילים למלא אותו ברכיבים שאתה צריך עד למצב שאתה מכיל את עצמו שוב ושוב, כך שה-DNA הסינתטי משתכפל, ואז תא המלאכותי מתחיל להתנהג כאילו הוא חי. משתמשים בתא אור כדי לייצר איברים שונים. כל זה לא מדע ביוני, אלא דברים שקורים כבר בפועל. במגזין של הטכנולוגיה היה פרסום של מחקר מדעי על מדפסת תלת-ממדית אשר משכפלת רקמות חיות ואורגניזמים. בנוסף נאמר שם שבעזרת הביוטכנולוגיה הצליחו על ידי לייצר וביומדפסת תלת-ממדית ליצור תאים. לדעת החוקרים, בעל חיים סינתטי לא יהיה חולה אף פעם. במעבדה לביוטכנולוגיה 3D Solution מייצרים בעלותה טרי סינתטית כדי לשים לבני אדם. לפני כמה שנים כזו אפשרות הייתה עדיין תיאורטית. כיום הדפסות תלת-ממדיות כבר מתפתחות ב-13 מדינות שונות, כולל אמריקה ורוסיה. כאשר הצליחו לפרש את מפת הגנום האנושי, זה היה דחף להמשיך לחקור את ה-DNA. זאת הייתה אותו של דור קריני ונטור, כאשר הוא עבד על מאיץ חלקיקים באוניברסיטת קליפורניה. הם השתמשו במאיץ חלקיקים כדי ליצור גן חזק, והמטרה הייתה כדי לקבל את המפה של ה-DNA האנושי. כאשר הם הצליחו בכך, ואז העבירו את כל המידע למחשב, ועכשיו הם יכולים ליצור DNA סינתטי מ-0. אותו קרי אינוונטור היה האדם הראשון שמיפה את ה-DNA שלו עצמו, מאיץ החלקיקים, שתמש בו עבד כטבעת צכנתורונית של הדוקטור ארנסט לורנס, אך הם השתמשו בזה בקליפורניה ביחד עם קרינת רנטגן, כדי להחדיר את רנטגן לשכבת הפרוטאין ב-DNA. ודוקטור דוקינס הרשע שואל האם כאשר יש להם את כל המידע על DNA, הם יכולים לשחזר את מה שמתרחש בטבע שבורא עולם עשה, על זה הם בזבזו 15 שנה, התחילו בקידוד בינארי של 0 ו-1 במחשב. ה-DNA הסיטטי זה בעצם לכתוב קוד גנטי על ידי 4 בקבוקי ביוכימיים. כבר עכשיו הם יכולים לייצר נגיף, וכאן זה מתקשר לנגיף הקורונה הסינתטי והמלאכותי שעשו במעבדות וואן בסין ועוד נגיפים אחרים שהם יצרו במעשה אדם. עכשיו הם גם יכולים ליצור תאי גזע. הם יכולים להעביר את המידע הגנטי דרך מערכת הענן. הם משתמשים בין סינקים ונאצר, אותו ביו מדפסת ו-15 אלמנטים כדי לגרום במקום אחר, לייצר את ה-DNA ולאחר מכן הם רוצים כך בצורה סדרתית, ליצור את כל הגנום האנושי וכל יעבור דרך הענן לכל מקום שהם ירצו. יוכלו לגדל בכל מקום את DNA הסינתטי. זה כל זה כבר קורה יותר מ-5 שנים. דוקטור דוקינס הכופר ממשיך ואומר שהם מאוד קרובים ביצירת תא אנושי אשר כולו נעשה דרך מודולציה במחשב. היא לא תהיה דומה לשום תא אחר, זה יהיה חיבור בין עולם הדיגיטלי והביולוגי, שגם יכונה כטלפורטר ביולוגי אשר יש כיום. הם לא מזמן ניסו לעשות את השיגור הזה במעבדה שנמצאת במדבר מחלס של נאסה, והם נקו קרמות עשו סיקרציה של DNA, הפכו אותם לדיגיטליים, הכניסו למחשב ומשם לענן, ואז יש קולטד במדינה אחרת שקוראים לו ממיר ביולוגי דיגיטלי, והוא מקבל את האות הדיגיטלי ומשם עובר לביומדפסת ויוצר את ה-DNA הסינתטי. ונטור כבר חיים במהירות האור משני ספירלות, עד להתעוררות עידן הדיגיטלי. הספר כתוב את הניסיון של המדענים שממונים על ידי האליטה של הערב רב לשחק שחק בלהיות האלוקים על האדמות בעבר ובעתיד. הטכנולוגיה הזו שמתפתחת במאה ה-21 יכולה דווקא להחזיר את האנושות לאחור עם הדמוקרטיה. לא תוכל להמיר את עצמה למציאות החדשה. אנשים היו בדיקטטורה דיגיטלית, זה יהיה שליטה מוחלטת במידע האליטה, תוכל לעשות עם זה משהו יותר רדיקלי מאשר דיקטטורה דיגיטלית. על ידי פריצה לדנ"א של אורגניזם חי, האליטה תוכל לבנות יצורים חיים חדשים. זה יהיה מהפך עולמי. אם לא יהיה פיקוח בעניין הזה, קבוצה קטנה של ראשי הערב רב וגלובליסטים תקבל שליטה ותתחיל להחליט על העתיד האנושות. השאלה הגדולה אם הם יוכלו ליצור אנשים סינתטיים אורגניים, מדובר על חיים מלאכותיים. יצורים אשר לא עשויים מבשר, זה כיוון הרדיקלי של המדע, של מחשבים, ליצורים שהם בכלל לא אורגניזם. כי הם עדיין לא הצליחו להבין את סוד התודעה, הם לא יודעים מה זה באמת ואיך היא תופיע אצל האדם. הם יוצרים תסריט פנטסטי במיוחד, אבל כך היה גם ב-CBS News על ידי אלון מאסק וחברה שלו SpaceX בין העולם למאדים, שהם כביכול ישלחו על ידי סינקובטור DNA אנושי למאדים, ושם יוכלו דרך ביומדפסת לת-ממדית ליצור אסטרונאוטים סינתטיים, אז יגלה לכם שלא ניתן להגיע לא למאדים ולא לירח. גם עקב הרקיע שיש מעלינו שכרגע סגור לאנושות והירח נמצא רק רקיע שני מחריו. גם יש קרן המוות אחר, רקיע ראשון, הכוונה זו קרן רדיואקטיבית, שאם גוף חי היה מנסה להגיע לשם היה מת מיד, מה שהם רוצים זה להעביר בפועל את כל ה-DNA האנושי, האפשרי, לכן הם עשו זאת בדיקות PCR של הקורונה כדי ליצור מאות מיליוני דגימות. ולהתחיל לבדוק את כל הגנים האפשריים, כאילו שלנתם הם יותר טובים להעביר למעבדות שנמצאות בנבדה, מתחת לאדמה או במקסיקו, ובעוד עשרות מקומות בעולם כדי לפתח דרכם גנים סינתטיים, אפילו בניסיון ליצור העתקים כפילים סינתטיים של אנשים חיים, שהם לקחו את דגימות ה-DNA. הם רוצים לחפש גם DNA קדום של הנפילים והענקים, ורופאים שאוהבים לנוח לשים את עצמותיהם את ה-DNA סינקובטור. הוא יסרוק אותו, יעביר למחשב ומשם למדפסת תלת מימד, וכך להחזיר את על ידי מי שהיה בתקופת המבול. דוקטור אקינס מזכיר את אלון מאסק כחבר שלו בעת ובו. כעת כאשר הם יכולים להעביר מידע ביולוגי דרך מחשב, הם יכולים לאסוף אותו מכל העולם במהירות. יש לאותם המדענים הרשעים את ה-DNA של נמרוד שהביאו מעיראק, זה אחד הרצון הראשונים של השלים, ולא מדובר כאן ליצור כפיל אלא שכפול של ה-DNA המקורי. ולשאלה איך הם ידעו מה היה הסדר הגנטי בעניין של מימוד, התשובה היא זו אחת הסיבות העיקריות שהאמריקנים חדרו לעיראק כדי לקחת מהמוזיאון בבגדד את הראש של נמרוד, שנמצא בתיבה מיוחדת שיש בה תרכובת סודית. אותה תרכובת מיוחדת מונעת מריקבון של הראש ושומר על דנ"א של נמרוד. מדובר כאן לא רק על דנ"א של נמרוד, אלא דנ"א של פרעונים ומכשפים רבים שראשי הערב רב רוצים להחזיר לעולמנו, ואת כל זה הם רוצים להביא דרך מחשב הביולוגי והביומדפסת התלת-ממדית. לאלומינטים יש חפיסת קלפים בשם שדה עולמי חדש, ואחת הקלפים, הראש בכלי זכוכית, בדרך כלל שמשתמשים בו במעדות כימיות, שם יש ראש בקונטיינר עם נוזל וטכנולוגיה סביב הקלפים. עלו לפני עשרות שנים והרבה דברים שמופעים שם כבר התגשמו, כגון התקפה על בנייני התאומים או התקפה על הפנדגון. ועוד עכשיו שאנחנו מדברים על הראש שנמרוד בקונטיינר, יותר ברור מה הקלף הזה מתאר. דנ"א דיגיטלי אשר עובר דרך פורטל של טכנולוגיית הענן, על ידי שימוש בסינקרואטור ומשכפלים את הדנ"א. דוקטור ריצ'רד הוקינס, גם היה שם אחד האנשים ללא מוסר שתוכלו לפגוש, דיבר על כך שהונדסו גנטית ירקות ופירות, אפילו בעלי חיים, אך לא אנשים. יש להם מחשב קוונטי שבתוכו יש בינה מלאכותית, בו יש מודל וירטואלי של כל העולם, זה מטריקס שחי ופועל בתוך מחשב, שבו כל האנשים בעולם מופיעים והשתמשו בו בפורום הכלכלי העולמי, בו בדקו מה יקרה אם תהיה מגיפה עולמית, ואיך אנשים יגיבו כמה חודשים לפני שהשיגו את התפרצות מחלת הקורונה. הנביא דניאל דיבר על חלום נבוכדנצר. בחלום הוא רואה פסל ענק, ראשו עשוי זהב, חזהו וזרועותיו כסף, בטנו ורחב נחושת, שוקיו עשויים ברזל, ובכפות רגליו חלקם חרס וחלקם ברזל. והנה לפתח הסלע ענק מופיע מאליו, ומרסק את הפסל לרסיסים שאותה מעיפה הרוח, והאבן הופכת להר גדול. החומרים התאחדו זה בזה, אך לא התערבבו כמו שברזל לא מתערבב עם חרס. הם לא הצליחו לערבב את ה-DNA האנושי עד סוף החלום, מתאר את יום הדין הנורא של בורא עולם. מה שהם רוצים לעשות הוא דבר נורא והיום, ולהידמות לבורא, וזה לשנות את האנושות, כדי שיפסיקו להיות בן אדם. אם מישהו מפסיק להיות בן אדם, אז לא יהיה בו יותר נשמה. במקרה כזה, בורא עולם לא יציל מי שכבר הפסיק להיות אדם. נוח ומשפחתו היו אחרונים, אשר לא השחיתו את הארץ ונשארו טהורים. זאת אומרת, נוח ומשפחתו היו היחידים שנפילים לא פגעו ב-DNA שלהם. השטן רוצה לשבש את ה-DNA כדי שאנשים יפסיקו להיות אנושיים, כדי שלא יצילו אותם. יש קומפיינים בשם 23 ואני, והאוטו רשע קום בכל הפרסומות הללו, אומרים, האם לא היה נהדר אם הייתם יכולים לגלות מי היו אבותיכם בדורות הקודמים? אך כל זה רק היה בהתחלה. כעת יש חברה בשם ניביולי גנומיקס. זאת חברה שחופרת יותר עמוק אשר אוסף פת כמות מאוד גדולה של מידע על DNA של אוכלוסיות, וכעת הם יכולים לבדוק הבדלים מזהירים ביותר. עד אחוז אחד, זה בדיוק מה שהם רוצים שיהיה בו. נחזור לנוח ששם היו נפילים וענקים, וכך גם דם הכחול שממנו נוצרה אליטה. למה חזרתי לזה? כי עכשיו יש פרוצדורה של אינדיפיקציה, קבוצה לא גדולה של אנשים אשר יש בהם בתורשה גנים של הנפילים. אם תקראו את התורה עם יותר תשומת לב, לא כל הענקים נכחדו במבול שהיה, אלא רק אלו שהיו ביבשה. חלק מהם שרדו והם חיים איתנו. וזה שהאליטה של ראשי הערב רע וגלובליסטים אוספים את ה-DNA מכל העולם, זה לא רק שיטת שליטה שהם רוצים לעשות בעולם, דרך סדר עולמי חדש, אלא גם הרצון לעשות טרנספורמציה של אוכלוסיית העולם. וכן דרך אלו שנמצאים ברשות המדינות, הם מחפשים אצלהם את DNA של הנפילים, הם מחפשים את הקשר הישיר הגנטי של אנשים לפרעונים ומלכי קדם אשר על אלו מעוניינים בהם. משרד הבריאות העולמי הוא הדלת שדרכו נעשו וימשיכו לעשות את כל המניפולציות הללו. ואז אנשים יוכלו למכור את המידע על עצמם. משרד הבריאות העולמי כל הזמן מדבר על רפואה ללא תשלום, למה הם שמים דגש על רפואה חינמית, כי הם יודעים ש-90% מהאנשים יסכימו לבדיקות בחינם או רפואה ללא תשלום. מה שעשו במחלקות קורונה, בדיקות קורונה בכל הסגרים, כאילו בחינם לציבור, בעצם זה היה הכל מכספי משלמי המיסים. אך אנשים לא שילמו מכיסם לבדיקה במסגרים בדרך כלל, ויכלו להיכנס לטיפול מטעם המדינה. תשימו לב איך הכל מתוכנן, וכך הם גם הם אספו דנ"א ומידע רפואי על אנשים. וגם עשו ניסוי דרך החיסון כדי לבדוק איך דנ"א סינתטי ישפיע על האדם, אם ישנה בו משהו או לא, לכן הם אמרו שזה אף פעם לא נבדק, כי זה לא רפואי. מה שקורה לתרפיה גנטית כדי ליצור בהמשך עולם אחר. הייתי נוכח בכנס העולמי של הפרמקולוגיה בארצות הברית במחקרים על מדעי מוח וקוגניציה שאני עושה, והם דיברו על יצירת רגיסטר לכל הילדים תחת הקומפיין של חיסון. הם רוצים להחדיר דרך החיסון ננובוטים לילדים, ורעיון הם סנסורים. הם יכולים לשלוח נגיף דרך החיסון עצמו, הם יכולים לשלוח הודעה שהתחילה מגיפה ותוך 15 שעות כבר יתחילו לחלק חיסונים. זה רק ההתחלה, הם רוצים לשים מקלטים של מדפסת תלת-ממדית בכל מקום, כדי שאם יהיה איזשהו פנדמיה, הם יוכלו תוך כמה רגעים ליצור מגן סינתטי, לשכפל אותו וליצור נוגדן שישלח לכל מקום בעולם, ואז להזריק אותו לגוף האדם דרך חיסון. כל הקשר למחשב הביולוגי הקוונטי קשור גם לבלוקצ'יין. חברה ניורובינוטיק משתמשת בבלוקצ'יין בפלטפורמה רשימת בלוקים או בשם אחר, איפיריום. זה גם קריפטו מטבע, שני בגודלו אחרי הביטקוין, חברה בשם מבלו גנום, הכוונה גנום בערפל, אומרת שבלוקצ'יין קשור ישירות לגנום, וכעת אתם מבינים את התמונה המלאה, מה זה באמת בלוקצ'יין. הוא סכנה לכל סוג של חברה, וזה רק אחת הסכנות, הבלוקצ'יין, זה מערכת של יוצפר, אותה מערכת תמנע מהאנשים, מכל המידע, היא יכולה לחסום כל אחד לקריפטו מטבעות, שזה עתיד הדיגיטלי ללא מזומן, שהם רוצים ליצור אדם שיכול שיהיה לו מיליוני דולרים בקריפטו מטבעות, אך ללא תו החיה בכוונה לשבב מתחת לאור, ובהמשך גם במוח של הניורולינג של אלון מאסק, לא ניתן יהיה להשתמש בכסף הדיגיטלי, זה קשור לכל תחום בחיינו. יש גם מה שנקרא קשר פיתול דיגיטלי, הכוונה שכל אדם שעוקב ברשת שואלים אותו שאלות אישיות המיוחדים במערכת בשם Sunday Insinolation, זה מודל אלקטרוני בעולם וירטואלי בו כל אדם קשור ברשת האינטרנט, והמערכת יוצרת לו אבטר דיגיטלי. לא מעט מוצאים ננו צינורות בריאות של הילדים שחלקם מגיעים מהאוויר מהכימי טריילרס וחלקם מהמסכות עצמם, לא מזמן עשו מחקר שמוכיח כמה הננו חלקיקים מפריעים לעבודה של תאי גוף האדם, יכולים לעורר ארטריט ועוד מחלות. האוטואימוניות בתקופה של משיח השקר, שלטון הזדון של העבריו, היו שלושה סימנים. אצלו חותמת על היד או על המצח שעשו לאנשים כגון קעקוע אלקטרוני, את השם והמספר הזהות. אנשים לא יכלו לא לקנות ולא למכור שום דבר בלי להיות מחוברים דרך שבב למערכת. הבינה המלאכותית ובנוסף גם החדרה של DNA של המלאכים הנפולים לגוף האדם, או DNA סינתטי יהיה בו שדה אלקטרומגנטי שונה. יש דעה מדעית האומרת שDNA שלנו משתנה ל-12 סלילים כפי שהיה בתקופת האדם הראשון. כוונתם היא שהחלק שנקרא DNA רדום מתעורר, ולכן מוצאים אנשים עם כמויות סלילים שונות, כמו הילד הזה באנגליה שיש לו שלושה סלילי DNA במקום שניים, ישאר אנשים עם ארבעה סלילים. יש גם מוטיב שיצרו DNA עם שישה סלילים שפורסם על ידי אוניברסיטת אוקספורד. המחלקה הכימית, רציתי להראות לכם מה היום ניתן לעשות עם ה-DNA, ואיך הם עושים זאת תחת מספר הסקרלי 666, אותם האנשים שעברו הנדסה גנטית תחילה יחשבו להיות מוצלחים, יפים ועשירים. אך זה למראית העין לשיווק קצר מועד, אחרי כ3.5 שנים, אנשים כאלו חיו בתוך אש הגיהנום מהעיוותים והמחלות שיווצרו. המלאכים הנפולים שחיים בינינו רוצים שאנשים יאמינו שהם הגיעו מהחלל, כאון צביר כוכבים, פליאדה או מכוכב ניבירו, או מפייתון, ממאדים או ממד אחר. אך לא... הם תמיד היו בינינו חלק מתחת לאדמה, הם לא הגיעו משום מקום אחר. הם אלו שקידמו דרך ארגוני הביון שהם חלק מאגודת הסוד והחוות הנסתרים, כולל הבנקים המרכזיים והמשכות האליטה, את הידע, המחקר על ה-DNA האנושי, את המחשב הקוונטי, את המאיץ החלקיקים בשוויץ, את הבינה המלאכותית שיותר ויותר נכנסת לחיינו, הכל הגיע מהם. הטרנס-הומניסטים הגלובליסטים מאמינים שהעולם עומד לעבור דרך תהליך טרנספורמציה. חשוב, וזה כמובן נוגע גם בבני אדם, את דעתם, כדי שאנשים יכולים להמשיך לחיות בעולם, הם צריכים להתפתח לאישויות עליונות. הטרנס-הומניסטים לא מדברים על שינוי טבעי רוחני. הם אומרים שלאנשים אין זמן לעבור שינוי בדרך הזו, הכל צריך לקרות מהר, לכן לדעתם צריך שיהיה חיבור בין בינה מלאכותית או שינוי ה-DNA שלהם, או שניהם ביחד לדעתם אפשר לשפר את יכולות הילדים על ידי שינוי גנטי או הוספת שבב לתוכם. זה פרויקט פורסייט בינלאומי, ילדות 2030, רק אז לדעתם יהיה להם את הזכות להישאר בעולם. מי שלא ירצה לעבור כזו טרנספורמציה משעבדת לבינה מלאכותית והפסקה מלהיות אנושי, החברה החדשה תתחיל אותם וצריך יהיה להשמיד אותם. יש להם טכנולוגיה שמאפשרת לשמוע את הקול הפנימי של האנשים, לקרוא מחשבות דרך הסמארטפון, לכתוב ללא מקשים, לשחק משחקים ללא ג'ויסטיק, וללכת לחנות שכבר יודעים מה אתם רוצים לקנות, ועולם עם מציאות רבודה, זה לא מציאות רחוקה. ניתן לעשות זאת כבר עכשיו, מדובר על מהפכה אינפורמטיבית. רישרד סיד אמר, הם רוצים להפוך להיות לאלים. אם אתם לא אוהבים זאת, לכו הצידה. אנחנו עוברים לתקופה ששמה פוסט-אנושית, בו רוצים ליצור גזע אנושי חדש שאמור להחליש את העולם. כל יצור חי יש לו גנים ייחודיים, לא. אך כאשר עושים רפרודוקציה, משלבים גנים מכל בעלי החיים והיצורים וליצור שינויים חדשים בגן, אז כבר לא תהיה איזולציה רפרודוקטיבית של גנים בין יצורים חיים, אלא הרבה מאוד שילובים ושכפולים ביניהם, כמו בדור המבול. הרבה מהטכנולוגיות נעשו על ידי ראשי הערב רע והגלובליסטים, עוד נעשו לפני 40-50 שנה, כאשר הציבור הרחב גילה על הכל רק לפני 15 שנה. אך בראשים זוהרים בחושך, קוף משולב עם מדוזה, שיכולים לחיות במים, כל זה טכנולוגיות ישנות שנמכרו עוד בשנות ה-90 באסיה. היום זה כבר שילוב בין חיות ואנשים, זה אדם צפרדע או אדם פרה. אנשים עקב ביטחון שקרי, שכחו את החיסונים ואת השבב, זה היה דבריו של דוד רוקפלר, ומה שהם צריכים זה קריזיס אחד חזק. ראשי ערב רב קשורים קשר דם למלאכים הנפולים, הם שולטים בעולם כל עוד אלוקים נתן מפתח לשטן, לשלוט בעולם. ראשי ערב רב, כמו אבותיהם, הם מומחים בשקר ומרמה, הם חושפים את עצמם דרך סמלים, במיוחד בכסף כדי שכל אחד מהם יוכל לזהות אותם. הסמך מהם מכל המלאכים הנופלים והמחשפים כבר אלפי שנים מכין את עצמו לשליטה מוחלטת בעולם. בדור המבול הם לא הצליחו לקדם את התוכנית שלהם, כי הם היו יותר מדי אנשים כדי למשוך את כולם לצד שלהם. זה אחת הסיבות שחשוב להם לצמצם את כמות האנשים בעולם, הם פספסו את המשפחה של נוח. המטרה האמיתית שלהם זה לא דפופולציה, כפי שאמרנו, אלא לשנות את ה-DNA האנושי ולהחדיר ולשלב בעיקר את ה-DNA של המלאכים הנפולים, כי רק כך בני אדם יכולים היו להיחשב בצלמם ולהיות שייכים להם. בעצם הם רוצים שאנשים יאבדו קשר עם אלוקים ויעברו טרנספורמציה גופנית מנבראים בצלם אלוקים לממשיכי המלאכים הנפולים, דרך ה-DNA שלהם או דרך ה-DNA סינתטי, שישכפלו מה-DNA המקורי שלהם מהמלאכים הנפולים, מאמינים שאם יעשו זאת הם יוכלו לברוח מיום הדין הגדול הנורא. הם רוצים להרוג כמה שיותר אנשים ואת הנשארים להפוך להיות לחפצים. כעת הם אוספים את ה-DNA דרך PCR ועוד קומפיינים אחרים, כאילו שהם רוצים לבדוק באיזה מקום התגוררו אבותינו. זה רק סיפור כיסוי. כל חברה כזו מקבלת תוצאה שונה מאותו DNA. רוב האנשים לא שמים לב שכאשר הם חותמים על מסמכים, כתוב שם שתוצאות ה-DNA שלהם יעברו לצד שלישי. ומי הם אותו צד שלישי לא כתוב. היו ילדים של ענקים שנמצאו למשל שלושה קברים, שהיו שם ענקים באיראן, רק היו מוצאים את הגופה, מיד הממשל האיראני לקח והעלים אותם, את ה-DNA הם יכולים להחדיר גם מנפילים שמוצאים. ה-DNA של המלאכים הנפולים עוד לא יכול להחדור באופן המוני, הם יכלו לעשות זאת רק בעוד 3.5 שנים. בספר Artificial DNA, הוא היה כתוב שבעתיד הקרוב יכול להיות ש-DNA האנושי ישתנה לגמרי, או יוכל אף על ידי DNA סינתטי. מה לעשות כעת עם כל זה? קודם כל להעביר את המידע הלאה, כדי שיותר אנשים יהיו מודעים לכך, ולהמשיך לחקור, כי לא נשאר יותר זמן. אם אתם תשאלו אנשים רגילים ביותר את השאלה, האם שמעתם שצרן, המאיץ החלקיקי שנמצא בשוויץ, מנסה לפתוח פורטל למימד אחר, הם יראו בזה כבדיחה טובה, אך זה באמת כך הם רוצים להביא לעולמנו שדים, ליצור להם גוף פיזי, וכיום אתם יודעים איך בדיוק ועם איזה טכנולוגיה יש הרבה אנשים, שלא שמים לב למה שמתרחש בעולם, בינה מלאכותית, ביומדפסת תלת-ממדית ושינויים גנטיים, שבבים, בלוקצ'יין וכסף וירטואלי. מודולציה של המטרס, הכל כבר קיים, והסדר עולמי החדש כמעט הושלם על ידי עבודה רוחנית שהתורה, התלמוד הזוהר, ספרי הרמח"ל, ספרי הרב יצחק גינזבורג, וצדיקים בכל הדורות נתנו לנו דרך להגן על עצמנו. בורא עולם עצמו יצר לנו DNA אשר מוגן, כל עוד אנחנו לא נותנים לראשי הרבריו להכניס לגוף שלנו DNA סינתטי וריאלים. לשים שבב או לחבר למערכת עצבים מלאכותית, בורא עולם שומר עלינו במובן המילה וימנע מכל מוטות והסינגלים שמטרתם תהיה להפעיל את הננובוטים שיכולים להיות בתוכנו, בניסיון לשבש את ה-DNA מבפנים. המטרה של המידע שלימדתי אתכם הוא כדי לחזק את העני הפנימי שבכם ולהרגיש יותר בטוחים, כדי שתבינו שאנחנו חיים באחרית הימים. ואמנו בנביאי ישראל ודיברו על כך התנאים הקדושים, כאשר צריכים לתרחש שינויים רדיקליים, דיברו על כך עם אנשים. אתם יכולים לזכור את כל מה ששמעתם בסרטון הזה, אך יש לכם מהדורות שהעולם שלנו והמציאות כבר השתנתה, ולפחות תדעו שהם לא יכולים לגעת בנשמה שלכם. מי להשם אלי, זה דבריו של משה רבנו, שמעדדים עד לרגע הזה.